מיכל ירושלמי.
טוב, יום חמישי שמח וטו בשבט שמח. איזה בוקר חגיגי יצא לנו, איזה חג פרחוני וקליל כזה וכיפי, בלי להתכונן הרבה, בלי לעבוד קשה. אתן על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8 FM. עורכת ומפיקה אותנו יעל צייטלין, הטכנאי מוטי קופפר, ואני מיכל ירושלמי כאן איתכן לשעתיים מצמיחות ומרגשות בעזרת השם. אז כן, איך שרים הילדים טו בשבט, הגיע חג לאילנות. איך יכול להיות שבחג האילנות שלנו בכלל לא לובשים חגיגי, והעצים בכלל נובלים ולא פרוחים? מה קורה עם החג הזה? האדם עץ השדה. האדם נמשל לאילן. העץ שנמצא בטבע בדיוק כמו האדם בעולם. ממש שיקוף לנו בני האדם. איך שהעץ עומד בקומה זקופה, שהשורשים שלו עמוק עמוק בתוך הקרקע נטועים, והגזע יהווה עם הצמרת שמסתעפת ככה לכיוון השמיים, בין שמיים וארץ, עומד העץ, זקוף, איתן, נטוע חזק עמוק באדמה. גם אנחנו בני האדם נמצאים כאן בין שמיים וארץ. האילן, התכלית שלו, להוציא פירות. גם האדם. אנחנו מחוברים עמוק לשורשים, לאבות אבותינו, ליהדות, למסורת, ועומדים כגזע איתן, זקופים, חזקים, עם כל הטלטלות, עם כל הניסיונות, עם כל מה שמנסים. אבל לא יצליחו. אנחנו חזקים, חזקים ומחוברים, ומאיתנו בעזרת השם צומחים פירות, ענפים ופירות, שאלו הילדים, העשייה שלנו, המשפחה, הם אלו שממשיכים את החינוך, את הדרך שלנו, כשאנחנו מחוברים לשורשים, ואת זה אנחנו רוצים להעביר הלאה. ונכון, נכון שאנחנו לא תמיד רואים מיד את הפירות, וקל לומר וקל לדבר שאנחנו כמו עץ שנוטעים והדברים צומחים, ולא, אנחנו לא תמיד רואים מיד במוחש את הפירות, ובטח בטח לא בקלות. רק אחרי עמל והשקעה לאורך זמן, בדיוק כמו בחיים, על אף שהכי הכי היינו רוצים שהכל יקרה כאן ועכשיו. מה הבעיה בעצם? למה לא? שכל הרצונות וכל החלומות, הכל הכל, יתגשם על הצד הטוב ביותר, בלחיצת כפתור. אבל הפירות האמיתים בחיינו, כדי שהם באמת יצמחו ויהיו מתוקים ויפים, לשם כך נדרשת מאיתנו עבודה אינטנסיבית, מאמץ, סבלנות והרבה אמונה. סתם פתאום ככה עולה לי איזושהי מחשבה בראש, כמה סמלי, ואולי זה תוכנן מראש, אני לא יודעת, אבל טו בשבט זה זמן שהבנות בתי ספר מקבלים תעודות, נכון? אני צודקת, המורות בינינו, תגיבו לי אחר כך אם אני לא טועה. אולי זה באמת הסיבה שדווקא בטו בשבט מחלקים תעודות, זמן לקצור את הפירות, לא יודעת, פתאום עולה לי נקודה, תעדכנו אותי אחר כך אם אני צודקת. אז התחלתי ואמרתי שחג טו בשבט הוא בעצם חג לאילנות. אבל, כמו שאנחנו רואים, בחורף, האילנות בכלל לא חגיגיים. למעט השקדיה, כן? שהיא פורחת, אבל שאר האילנות, העצים, השאר, פורח בניסן יותר. לקראת ניסן אנחנו נראה את הצמיחה. ואם נרצה לדייק, לא רק שהם לא פורחים כעת, והם לא חגיגיים, אלא הכל בחוץ קר וחשוך, והעצים בכלל ריקים מעלים. אבל בפנים, בפנים זה היופי והקסם האמיתי. שם נסתר מעינינו, מתחילה תזוזה. עכשיו, עיצומו של החורף, בתקופה הזו, כשהכל נראה כבוי וחשוך, אז השרף עולה באילן, ממש כמונו בני האדם. בכלל, במצב שלנו היום, מצב של העם, ברוח הזמן, אנחנו מרגישים ממש בשלב של חושך, של כיפאון. ודווקא עכשיו, בשיא החורף והקושי, עכשיו ממש מתחילה תזוזה פנימית, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. כבר עכשיו, אנחנו חוגגים את הצמיחה של הקיץ. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו תמיד, גם אם נראה לנו לפעמים שזה חסר סיכוי ולא ממש רואים בחוש את הצמיחה. בואו נאמין ונתפלל ונקווה לראות כהורים לילדים, כמורים, כעם בכלל, לראות את הצמיחה ואת ההתחדשות. ועכשיו בינתיים נחגוג את הפוטנציאל שלנו, את ההצלחה הגדולה שנחווה בקרוב, אמן ואמן. אנחנו מברכות על הפירות, מברכים, אוכלים, כן, עושים לט"ו בשבט. בואו נברך ונתפלל על הפירות, על הילדים שלנו שיצמחו לתפארה דווקא מתוך האתגרים היומיומיים שמלווים את כולנו. ויחד עם כל זה, מתוך דאגה אישית שבאמת כל אחד יקבל לפי צורכו את מה שהוא זקוק. בדיוק כמו שהפרי מקבל את האקלים ואת התנאים שהוא זקוק לו כדי לצמוח, כך ודאי וודאי הילדים שלנו, הפירות, המשפחה, הסביבה, כדי לצמוח ולהיות בגרסה הכי טובה שלהם. אני רוצה לשתף אתכם בקטע קצרצר שכתבה חברה שהיא גם מנהלת עזר מציון בירושלים, רבי קוסטובר, והיא פשוט ממצה ככה, ממקדת את המחשבות ואת הדיבורים הללו בכמה משפטים. ט"ו בשבט, כותבת רבי, הוא החג למי שזורים ומחכים בסבלנות, למי שאינם מתייאשים גם כשרואים עצים בשלכת, למי שמחייכים גם כשהכל נראה תקוע בבוץ, למי שמבינים שצריך לעמול ולהמתין בפירות והפירות יגיעו בסוף, למי שיודעים שלפעמים עמלים וסוחטים עד שאמיץ יוצא ומרווה, למי שמאמינים באלוקים וזורים, מאמינים בתהליכים וממתינים.
כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. כל הנחלים הולכים לים, כל הנחלים הולכים לים, והים איננו מלא, והים איננו מלא. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, את מצוותיו שמו, זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה, את מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שבו כי זה כל אדם טוב דבר הכל נשמע את האלוקים יראה ואת מצוותיו שבו
נצא למקבץ פרסומות קצרצר, ויד אשוב אליכם בריאיון מלא אמונה, עוצמה מפעים עם דבורה אגסי, מנהלת עמותת תקווה ומרפא לילדים חולי כליות, ממש כבר שווים.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
אז שבנו אליכם, כמו שהבטחנו, ואיתי הבוקר, באולפן, נמצאת... הגברת היקרה דבורה אגסי, מנהלת עמותת תקווה ומרפא לילדים חולי כליות. אתן הולכות לשמוע כמה עוצמות וכמה אמונה וכוח נפשי נדרש כדי לעמוד בראש כזו מעצמה, ודבורה בהחלט, בהחלט אני מאמינה תרגש אותנו בעשייה שלה, ועם המון ענווה, אני חייבת לציין את זה, היא ממש בטוחה שהיא כלום, והיא לא עושה כלום. זהו, זה הקבלת פנים שעשיתי לך, דבורה. אז בוקר טוב דבורה אגסי.
בוקר טוב מיכל.
מה שלומך דבורה?
מצוין, ברוך השם. חג ט"ו בשבט.
בואו נראה רגע, שמענו את דבורה? שומעים? הנה בואו נשמע שוב. רגע, אני לא מוותרת שוב על הבוקר טוב ולשמוע מה שלומך.
מיכל, בוקר טוב, מה נשמע?
עכשיו אני שומעת אותך.
בוקר טוב ושבת שלום לכל האימהות שבבית ולכל עם ישראל.
לכל עם ישראל.
שיושב ושומע אותנו עכשיו.
כן.
ובאמת זכות שלי להיות פה ברדיו ו... ביום כזה של ט"ו בשבט, של צמיחה.
ממש.
השמש אפילו הציצה לנו מבין העננים ביום כזה.
זה ממש כמו שאת מציצה להרבה אנשים ומשפחות חולים, ממש, במצבים של מתוך העננים, בין העננים, בחושך, באפלה, בקושי. אבל בוא נקדים את המאוחר, זה בדיוק זה. זה כל כך מתאים לך לומר את המשפט הזה. דבורה אגסי, את יודעת, אני באמת שאלתי את עצמי רגע שנייה. הביאו לנו אותך לכאן ביום ט"ו בשבט. רגע, את לא עוסקת בפירות, בעיצובי פירות, ולא דברים שהם כל כך נכנסים ישירות ומתחברים ליום ט"ו בשבט. ואז אמרתי, כמה לא מפתיע, שזה הכי, הכי קשור והכי נכון. איך את זו שעומדת בראש העמותה הזאת, תקווה ומרפא, שאני מאמינה שהמון המון מכירים, כי זה עשייה מסועפת מאוד, אבל למי שלא, אז הנה זה הזמן, ושאלות, שאף אחד לא יזדקק, כן סליחה דבורה, שאף אחד לא יזדקק לעשייה הזו של העמותה שלכם, אבל מי שצריך שידע שיש כתובת אחת נכונה, והכי הכי מתאימה כדי לקבל את זה. ובעצם אני שואלת את עצמי, איך ט"ו בשבט מתקשר? אז זה כל כך, כל כך סמלי וכל כך מתאים שדווקא עמותה שדואגת לילדים במצבים לא פשוטים ומאתגרים, דיאליזה וכולי, התמודדות לא, לא פשוטה, ילדים שחיים לפעמים כמו מבוגרים מבחינת העול הפיזי והגופני והמחלה שהם נושאים בתוכם, והם צומחים מחדש. ואתם נמצאים שם במקומות הללו של הצמיחה ושל העזרה והתמיכה הנפשית, הפיזית, הכלכלית, הכל, הכל. וזה פשוט לצמוח מחדש, לקבל חיים חדשים, כי כליה זה וואו. אז דבורה, אז אנחנו נשמע, בואי נשמע אותך קצת, ספרי.
אז קודם כל, דיברת על עניין של נתינה בט"ו בשבט, שהאילנות צומחים ומלבלבים והכל, וזה חיות שבעצם צומחת מחדש. ואני חושבת יש בזה באמת משהו מיוחד שאני נמצאת פה בט"ו בשבט, כי בזמן שאני, בזה שאני בעמותת תקווה ומרפא, אני בעצם נחשפת לעם ישראל היפה, ועל רוח של נתינה שאי אפשר להסביר את זה, וזה הכוח שלנו. גם ראינו, אנחנו רואים את זה פה במלחמה, כל הזמן עם ישראל רוצה לתת ולהתגייס והוא לא גומר, ותמיד בסוף שנה, יש לי מתנדבות שכל שנה מסיימות את השנה, ואז אני שואלת אותה, מה הכי לקחת מהעמותה? אז היא אומרת, שאני כל פעם מתרגשת מהנתינה של עם ישראל. וואו, כל וואו. פעם מחדש אני לא גומרת להתרגש, לא היה משהו שרציתי להשיג למען איזה מישהו, ובסוף לא הצלחתי, וכל פעם לראות את הלב שנפתח, לא משנה מאיזה סוג של בן אדם, מי הוא, איפה הוא נמצא, זה הדבר שהכי למדנו פה בעמותה.
וואו, אז צמיחה ונתינה זה ממש חרות על דגליכם, גם אם זה לא כתוב, זה כתוב על לבכם.
ואנחנו לומדים את זה מכל עם ישראל שכל הזמן מלמדים, נותנים לנו את ההשראה, מה זה נקרא לתת.
וואו, וואו, איזה מרגשת. אבל את יודעת מה, דבורה, את עכשיו מדברת כמו מלאכית. בואי נלך קצת אחורה.
לא כמו מלאכית.
כן, כמו מלאכית, כי זה כל כך לא ברור מאליו. אישה, אימא, חרדית, אימא לילדים, ברוך השם, משפחה. אני יכולה להגיד שאנחנו גם שכנות, את מרשה לי.
ברור.
מכירות, כן, מהיום-יום. ואת מתפקדת בעשייה אינטנסיבית, עם צוות של מתנדבים וכולי, ועושה עשייה כל כך מדהימה, אבל זה לא התחיל עכשיו והיום, זה התחיל די מזמן, כשהיית בת 18.
כן.
מה קרה?
התנדבתי במחלקת דיאליזה ילדים בבית חולים שערי צדק.
בתור כאילו בחורה הצמינר, באתי התנדבת, כן. איזה נחמדה.
בתור בחורה, שבפעם ראשונה שנחשפתי למחלת כליות, שנחשפתי לדיאליזה, שנחשפתי בכלל לדבר הזה, לא ידעתי את המשמעות של הדבר, כמה זה משפיע על האיכות החיים, כמה זה משתק את המשפחות, שיש ילד שהוא מטופל בדיאליזה, וצריכים להגיע 3 פעמים בשבוע לדיאליזה, ולהיות עם הילד 4 שעות, וכל הזמן החיים שלהם פשוט נעים מהבית.
זה כאילו חצי בית בית חולים, חצי בית הבית האמתי.
כן, הם יותר בבית חולים מאשר בבית, וכל חום הכי קטן, עוד פעם חוזרים לבית חולים, וממש החיים שלהם ברגע אחד משתנים 180 מעלות, ונחשפתי לדבר הזה כמה זה משתק את המשפחות, כמה זה משתק את הילדים, ילדה עם פתאום לא יכולה ללכת שגרת בית ספר, אם היא צריכה 3 פעמים בשבוע להגיע לבית חולים. אז גם אם היא תחליט שהיא תגיע בבוקר לכמה שעות, אבל היא תצטרך לצאת מוקדם, ולהגיע לדיאליזה, ואחרי דיאליזה היא גמורה, ואין לה כוח, וזה שיעורי בית והכל. ויש לנו ילדים שגם גרים מאוד רחוק, ומגיעים לצורך העניין מאופקים, נוסעים עד בית חולים שניידר, ומהדרום, ומכל מיני מקומות. ואז הם עוד יותר לא הולכים לבית ספר, ועוד יותר קמים מוקדם, ואחד ההורים מפסיק לעבוד.
והם ילדים.
והם ילדים.
וואו.
ואחד ההורים מפסיק לעבוד, ובעוד כל החברים שלהם הולכים לבית ספר, הם מגיעים לבית חולים.
זה הבית ספר של החיים.
כן, זה הבית ספר של החיים, וואו. והחברים הכי טובים שלהם זה הרופאים, והמשחקים שלהם זה מכונות דיאליזה.
אמא, לא נתפס.
ואת לומדת מהם כל פעם שיעור לחיים, וכל אחד שם הוא באמת השראה בפני עצמה, ואני לא אומרת את זה סתם. וההורים שאת פשוט רק רוצה להיות במחיצתם מהכוחות שיש להם, מהחוזק ומהאמונה שהם משדרים, זה השיעור לחיים, שזה מה שבעצם נותן לי את הכוח מגיל 18 עד עכשיו, להמשיך בעמותה ולהמשיך עם העשייה, ורק לרצות לתת ולתת ולתת, זה המשפחות והילדים. בלעדיהם לא הייתי ממשיכה אפילו לרגע.
וואו, וואו.
הם באמת השראה, משהו בצורה שאי אפשר להסביר.
וואו, את מספרת שבעצם בגיל 18 באת וראית ונחשפת לזה, את יודעת, אני, תקני אותי אם לא, אבל אני רואה היום עוד יותר, ככל שממש אנשים בדרך כלל פותחים כל מיני עמותות, פותחים כל מיני ארגונים, סיוע חסד, הולכים ללמוד כל מיני קורסים בייעוץ בזה, כי, ואני אומרת את זה בהרבה זהירות, אבל עדיין זו מציאות, אנשים חוו בעצמם אתגרים בנושאים הללו, בתחומים הללו, במקום הזה, והם החליטו שהם רוצים לצמוח וללכת ולתת. אז הם למדו את התחום, הם פתחו עמותה, הם עשו איזשהו חסד בעניין גמח וכולי, כי הם הבינו את הצורך ועד כמה זה משמעותי. ופה את אומרת, לא, בעצם אני לא שומעת כאן איזשהו סיפור אישי, שעל הבסיס של זה קמת והקמת את העמותה הזו, נכון?
לא, אין פה סיפור אישי בעצם, יותר פעם אחת הבאנו, היה לנו שבת הורים, עשינו שבת נופש להורים, זה שבת שאנחנו עושים
הורים לילדים
של הילדים החולים, זה שבת שאנחנו עושים כל שנה, שבת חיזוק שנותן להם המון כלים להתמודד, והבאנו את הרב פנגר לדבר, ואז הוא שאל אותנו מה הסיפור האישי שיש מאחורי העמותה.
אז אני לא שואלת את זה, אוקיי. לא, לא, שאלה אישית שלי, אני רואה, אוקיי.
אז אמרנו לו, אין סיפור אישי. אז הוא אמר שדווקא שלא צריכים לחכות לסיפור אישי כדי לעשות משהו טוב ליהודי.
וואו.
אז מאז אנחנו עוד יותר מחדדים את השליחות שלפעמים לא צריכים לחכות למשהו כדי לעשות
לקום ולתת.
לקום ולעשות משהו טוב ליהודי.
איזה מדהים מה שאת אומרת. בעצם, אבל זה הסיפור האישי שלך, דבורה. את קמת ועשית את זה לא כי, אלא כדי. לא כי הייתה כאן איזושהי סיבה אישית שלך, אלא באמת כדי לתת, כי ראית את הצורך בשטח. וואו, וואו, איזה מדהים, אז זה חתיכת סיפור אישי. תכלס, בסופו של דבר, יש כאן סיפור אישי עוצמתי, לא סתם. באמת, זו נתינה אמיתית, זו נתינה תאורה. וזה מדהים, וזה מרגש ממש ממש. וואו. אז בעצם איך הולכת קודם כל הפעילות שלכם? מה זה, איך זה ללוות? מגיעים הורים עם ילד, ילדה, לא עלינו, מתבשרים שהילד חולה, שהכליות כבר לא מתפקדות, או בשלבים לפני, כן, כשיש איזושהי מחלת כליה, ומתי אתם נכנסים לתמונה, מה קורה עם ההורים, מה עובר עליהם, איך הם זאת אומרת, כאילו, החיים נעצרים באותו גשומים, כי את אומרת, הרבה להיות בבית חולים, מצד אחד, הרופאים הם המורים, המכונות זה החברים, זה המשחקים, פחד פחדים, מה קורה, איפה, איך זה נופל על בן אדם, ומאיפה הוא בכלל מתחיל להתמודד.
אז קודם כל, עוד פעם, אני אחזור ואני אגיד, באמת, ההורים הם שיעור מוסר, וכל הורי מלמד אותנו את הדרך ההתמודדות שלו, ובאמת, כל אחד, הדרך שטובה לו, והם עושים את זה בצורה שפשוט כל אחד זה השראה בפני עצמה. אנחנו מכירים את הילדים ואת המשפחות, כי אנחנו כל הזמן נמצאים בבתי חולים, וברגע שמגיעה משפחה חדשה, אז הצוות הרפואי מכיר לנו את המשפחה. ואז אנחנו פשוט מנסים, קודם כל, כל המטופלים שלנו, אנחנו משפחה אחת גדולה.
וואו.
אז זה משהו ש...
באיזה חיוך, אני חייבת לומר למאזינות, באיזה חיוך היא אומרת את זה? לא, כנראה זה... שומעים את החיוך
זה
גם.
זה כל אחד, זה עולם בפני עצמו, וכל ילד, אני מבקשה כמו הילד שלי, ואנחנו פשוט וואו. משפחה ועוזרת ותומכת, וגם בין המשפחות נוצרים המון המון חיבורים וקשרים, ואת יודעת, כולם באותו התמודדות, וכל אחד מסייע עם הניסיון שלו ועוזר אל השני. ואנחנו בעצם מנסים לרפד את הדרך הזאת בצורה הכי, הכי כמה שאפשר להיות קלה, אם זה לעזור במוניות, להביא את הילדים לבית חולים ולהסיע אותם הלוך ושוב, יש ילדים שגם מגיעים ממרחקים. יש לנו גם...
צפון, דרום גם עכשיו?
כן, כל הארץ.
וואו, ועדיין יש מתנדבים שמוכנים...
קודם כל יש לנו גם משפחות מהעוטף.
אז איך עוזרים? איך עוטפים אותם?
הם אותם ספציפית מיד, איך שפרצה המלחמה, הבאנו אותם סמוך לבתי חולים, דאגנו להם לדירות אירוח סמוך. יש לנו משפחות שנכנסו להם לתוך הבתים, מחבלים.
אוי.
אז כן, אז אותם קודם כל הבאנו אותם קרוב, סמוך לבתי חולים. אז יש לנו דירות אירוח שמלוות אותנו, יש לנו מתנדבות שנמצאות כל הזמן עם הילדים בבית חולים, יש לנו קבוצות תמיכה להורים, יש לנו עגלות קפה ומאפה וטיולים ומחנות וימי הולדת, וזה פשוט כל כך מוזר לעומת השנה שאנחנו נמצאים, כי שנה שעברה בזמן הזה לקחנו אותם לדובאי.
וואו, כן, אז המחנה כזה לילדים, כן, השנתי, מחנה, כן, שנתי כזה.
אז הטסנו 120 ילדים לדובאי, והיום שאת מסתכלת על זה נראה לך קצת הזוי לפי המצב הביטחוני
חכי, אולי, מה זה אולי? בתקווה בעזרת השם, שעות אותו, אז זה יהיה אתר תיירות שלנו בעזרת השם. מי יודע, אולי זה יהיה דובאי של 2024.
כן, בדיוק. אז אנחנו באמת משתדלים ללוות את המשפחות כמה שאפשר, כמה שיותר. אנחנו איתם בשמחות ואיתם ברגעים המרגשים והעצובים.
וואו.
ותומכים בהם סביב השעון.
וואו, וואו. תשמעי, אני שומעת כאן כל כך פעילות אינטנסיבית, וזה לא משהו כזה על רגל אחת, ואת אומרת את זה כל כך טבעיות וחינניות, ואני כאילו ממש מנסה ככה להבין מאיפה הכוח, מאיפה הזמן, סליחה על השאלה, כאימא למשפחה, עד כמה הם מעורבים, נמצאים לצידך, יחד איתך לאורך הדרך, בכלל, האם העבודה באמת, הפעילות הזו, ההתנדבות הזו בעמותת תקווה ומרפא, שואבת אותך מהבית, או להפך?
אז כל המשפחה שותפה לזה.
מה הכוונה שותפה? באיזה חלק?
בהכל, יש לי ילדה שכל יום שישי הולכת בבית חולים, ומחלקת מארזים לכל המשפחות שמאושפזים, ובעלי מאוד שותף, והילדים מאוד שותפים, ומכירים את כל הילדים, וכמו שאמרתי לך בהתחלה, זה המשפחה שלנו, וזה משפחה אחת גדולה, ואנחנו מתרגשים על כל השתלת כליה, הילדים שלי מתרגשים על כל השתלה שיש, כאילו זה אחותם עכשיו עוברת השתלה.
וואו.
וחווים...
הם ממש ביחד, מכירים את
הילדים? מכירים את כולם.
מה
ו...
אתה אומר?
וחיים את זה ממש, וזה ברור, זה סביח 24/7, את...
בתוך
מלווה
בתוך
אותך,
זה.
כן.
וואו. זאת אומרת, אין לה רתיעה או פחד.
לא,
או
ממש
או
לא. עם, יש להם אהבה מאוד גדולה, ויש לנו ילדים שלפעמים מתארחים אצל השבתות. ו...
ממש אצלך בבית?
כן, ו...
טוב, את זה עוד לא ראיתי בתור שכנה, אבל תשמעי, נטואנה, גם בתור שכנה צריכה עוד לגלות כל מיני דברים.
כן.
וואו,
אז,
מה את אומרת?
כן, אז עוטף אותנו, וזה הזכות שלנו.
וואי, כי הם בעצם גם יותר קרובים לבתי חולים גם ככה, את מביאה אותם, או שזה פשוט אירוח לבבי, בלי שום קשר לעניין.
לפעמים ילדים מגיעים אלינו כי הם גרים רחוק, אז...
אז התחנה...
כן, שלנו ילד שגר באופקים, אז הוא היה מגיע אליי, ישן אצלי כל פעם כדי לא לנסוע, לא חייב השור עד הבית.
איזו התחשבות, איזה מעט, זה ממש לקחת את הבית, ולהכניס אותו לתוך הנתינה הזו.
זה באמת לא כמו שזה נשמע, זה באמת, אנחנו משפחה.
טוב, אתה נווה, זה אמרנו, כן? זה ברור. ודווקא את יודעת שאנשים שהם נמצאים במקום כזה של הנווה ושטויות, מה אני עושה? בסך הכל אני נותנת. זה אנשים שבאמת נותנים נתינה אמיתית ושלמה. וזה כל כך את, וזה כל כך מדהים. בכל אישיותך, בכל העשייה שלך, זה פשוט מפעים, כי אני שומעת ורואה ושומעת ממך, וזה מדהים ומרגש אותי כל פעם מחדש. לעמוד בראש כזה דבר, את בעצם אומרת שעיקר הפעילות מתרכזת ב...
אבל אני חייבת לציין קודם כל מה שאת אומרת על הנתינה. יש לנו מתנדבים, ויש לנו מתנדבות, ויש לנו פשוט אנשים
ש... כמה במספר? זה משהו שאפשר לספור?
אני לא יודעת כרגע להגיד לך במספר, אבל שפשוט סביב השעון נמצאים עם הילדים, ואתמול... אפילו סתם היינו חייבים מתנדבת SOS לאיזה ילד שהיה מאושפז, וההורים שלו ממש היו חייבים עזרה. וחיפשתי מתנדבת שהגיעה והייתה איזה 7 שעות. רק אחרי שהיא הייתה, גיליתי בעצם שהיא אימא לילדים. כן,
וואו,
אז את רואה מה זה עם ישראל, ויש לנו...
תראה איך את מרחיבה את מעגל
כן, אז,
העשייה
אז כולם
וההשפעה.
כולם רואים את ה... יש להם אש בעיניים. שמגיעים לשדה בית החולים, לא לשדה הקרב, לשדה בית החולים.
זה קרב על החיים.
כן, ואת רואה את הרצון של הנתינה בצורה בלתי רגילה, ויש לנו גם יושב ראש העמותה שקוראים לו בנימין לנגונר, שפשוט כל החיים שלו סביב זה, ורק חושב איך לעשות ומה לעשות. והם ההשראה שנותנים לנו את הכוח להמשיך.
וואו, וואו. טוב, אנחנו קצת דיברנו על העניין של איך זה נוגע עם המשפחה והבית ומה העשייה האינטנסיבית, אבל אנחנו נרחיב על זה מיד מיד, אחרי הפרסומות שאנחנו נצא אליהם, ונשוב שוב בחזרה אל הרעיון המרתק עם דבורה אגסי, מנהלת עמותת תקווה ומרפא לילדים חולי כליות. עם הרבה אמונה, כבר שווים.
עכשיו איתכם, אשת חיל, עם מיכל ירושלמי.
אז שבנו לכן, מאזינות יקרות, איתי באולפן דבורה אגסי, מנהלת עמותת תקווה ומרפא לילדים חולי כליות. דיברנו, שמענו קצת על הרגעים הללו, עד שהורה מקבל את הבשורה, הורים מקבלים את הבשורה על הילד החולה, ואיך מתמודדים, ומה, כי זה נופל בבום, ביום אחד, נכון? כי אין התראה, אין הזקות לפני צבע אדום, זה כאילו בום קורה.
לא, יש ילדים שנולדים עם מחלת כליות, שיש להם מחלת כליות מדרדרת, ועם השעת שהם מגיעים למחלקת דיאליזה, יש ילדים, כמו שאת אומרת, אין צבע אדום, זה בעצם בדרך כלל, אצל הילדים כאלו, זה ילדים שזה מחלה מולדת, שבעצם לא ידוע עליה, ואז יש את ההתפרצות של המחלה. כל אחד באמת...
שקורה מכל סיבות, לא משנה, מכל מיני סיבות.
כן, בדיוק. אז יש את שתי, איך אומרים, שתי הסוגי אנשים שמתמודדים. יש ילדים שמעל ידיים יודעים שהילד שלהם יגיעו באיזשהו שלב לדיאליזה, ויש ילדים שזה
קורה להם... כאילו ממש, מגיל אפס?
כן, יש לנו, ויש לנו גם ילדים שבגיל אפס עושים דיאליזה.
וואו.
כן.
ממש, כולם מחלקה, עד איזה גיל בעצם? עד איזה גיל נקראים ילדים לצורך ה... העשייה שלכם, הטיפול.
הילדים זה כל מי שנמצא במחלקת דיאליזה ילדים, זה יכול להיות גם עד גיל 20, עד איזה גיל 21, 22. הם כל כך קשה לנו להיפרד מהם, גם לנו וגם לצוות הרפואים המסור שהופך גם להיות משפחה שלהם. אז הילדים האלו, אנחנו מלווים אותם שנים על גבי שנים, ואנחנו לא נפרדים מהם כל כך.
לא נפרדים, גם כשהם גדלים ונעים עצמאים?
כן, וגם אנחנו מגיעים לחתונות שלהם, ואנחנו כבר...
מה, ממש ככה עד המקום הזה? יש לך סיפור ככה מסעיר ש... את אומרת משהו שלא עזבתם, סיפור שעדיין מלווה אתכם? מדברת על ילדים, באיזשהו שלב הם גדלים, ובטח עוברים למחלקת מבוגרים, נכון?
את יודעת, יש לי סיפור שאולי גם קצת קשור לרוח הימים. יש לנו ילד, שהוא בעצם מגיע מצב סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך, ללא משפחה כמעט. וכמו הילד שלנו, אנחנו מלווים אותו שנים והכל, הוא מגיל 6 במחלקת דיאליזה, היום הוא כבר בן 24.
את אומרת ילד.
כן.
מגיל 6, זאת אומרת 18 שנה, הוא מטופל?
כן, הוא מטופל אצלנו, והוא עדיין נמצא במחלקת דיאליזה ילדים, היות שבעצם, אם אנחנו יודעים שאם הוא לא היה בדיאליזה, הוא בעצם ימות, כי מה שמחזיק אותו וגורם לו להגיע לדיאליזה, זה הליווי והעמותה, שאנחנו מלווים את
הילד. אז אתם גם הורים, גם עמותה שמנהלת פה את החלק החברתי, והמעורר הזה, והמעצים לאורך הדרך ונותן כוח, וואו.
עכשיו, מה שמרגיש עם הילד הזה, קודם כל הוא ילד, הוא לא ילד דתי, והוא בעצם ילד אתיופי, שמדהים מדהים, שכל פעם שאנחנו שואלים אותו, בכל שנה שאנחנו מלווים אותו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת, אז פעם זה פלייסטיישן, פעם זה אקסבוקס, פעם זה מחשב נייד, כל פעם יש לו חלום אחר, אנחנו באמת עמותה שמאוד משתדלים להגשים חלומות לילדים.
בנוסף להכל, שמת לך כמה סעיפים אתם, כן.
ולחגוג להם באמת כמה שאפשר, ביום מיוחד כזה שהם כובשים עוד שנה של מלחמה, עוד שנה, את יודעת, של... מלחמה על הבריאות, ושאלנו אותו עכשיו, שהוא נהיה בן 24, שאלנו אותו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? הוא אמר, אני אגיד לכם את האמת, אף פעם לא עשו לי בר מצווה, ואף פעם לא קנו לי תפילין.
וואו.
ולא הנחתי.
הוא ביקש תפילין?
הוא ביקש שנעשה לו בר מצווה ונביא לו תפילין.
וואו.
ועשינו לו בר מצווה בכותל, וזה היה האירוע הכי מרגש שהייתי בו.
בטוח.
כל האנשים מסביב לא הבינו מי זה בחור, רואים, את יודעת, לא רואים בחור בן 13.
חגיגה, כן, בגיל 20.
ועם שופרות, ואת יודעת, התהלוכה, והוא קורא בתורה, והתפילין, וכל הטקס, וכולנו באנו עם בגדי שבת, והרגשנו שהילד שלנו עכשיו עושה בר מצווה.
איזה מרגש, תשמעות.
והוא הניח תפילין, וזה היה באמת, הוא מניח עד עכשיו, וזה היה באמת... זה אחד הדברים שמאוד נחרטו לעמוק.
גם חיזוק היהדות, גם מה עוד להוסיף כאן לתתי הסעיפים של הפעילות.
לא, לראות את ה... זה עוד פעם, אני מחזרת מאוד, זה באמת הוא שבהשראה, וזה מה שהוא רצה, וזה בא כל כך ממנו, שזה באמת כל כך מרגש היה לראות את זה.
וואו, ותגידי, איך את מספיקה לחשוב על כל, כי זה לא מורה שיוצאת לעבודה בבוקר, חוזרת באחת בצהריים לבית לילדים. זה משהו אינטנסיבי, זה שעות לא שעות, זה ימים בלי סוף, זה ממש 24/7 להיות, להישאב לתוך זה. איך זה נכנס לתוך החיים, תגידי? את אומרת שאתם, אוקיי, אתם בבית נורא והילדים והמשפחה, אבל עדיין, יש את הצרכים של המשפחה, יש את הצרכים של העמותה, איך משלבים את זה?
את יודעת, פעם מישהו אמר לי משפט שלקחת את זה לחיים, שרוצים משהו? מספיקים ומצליחים. דווקא העשייה נותנת לנו עוד זמן בחיים. תקחי על עצמך אם תשבי בבית, ולא תעשי כלום, היום שלך יעבור הרבה יותר בחוסר עשייה ובחוסר מעש. אבל ברגע שיהיה לך עשייה, תספיקי הרבה יותר. גם תספיקי לנקות הבית, גם לסדר את הבית, גם לעבוד וגם...
בקיצור, את אומרת מה שכולם אומרים, שמי שנמצא. האנשים הכי עסוקים הם האנשים שבסוף גם מבקשים מהם להתנדב ולעשות, הם תמיד מוצאים את הזמן.
כשאת רוצה משהו, את תמיד ימצאי את הזמן, כן. וזה לא היה על חשבון דברים אחרים, את תמיד תספיקי ותצליחי.
וואו, את אומרת,
זה משהו שמישהו אמר לי בעבר, ואני ממש הולכת עם זה, כן.
וואו, והם לא מדי פעם אומרים הילדים, אמא, את יותר שם, את פחות פה, קורה?
זה תמיד, אמא, את יותר אוהבת את זה.
גם אם היינו גננות ומורות בבוקר, את אומרת, תמיד.
איך אפשר לא להגיד את זה?
כן, ויחד עם כל זה יש להם גם את הכיף והאהבה שזה מסביב, אם זה לקחת אותם לפעילויות, כי אתם עושים המון המון, נכון, יש לכם פעילויות לילדים, יש לכם להורים.
לבוגרים, יש לנו באמת פעילות מאוד מאוד גדולה, מחנה חוף, מחנה קיץ,
גיולים. מתי בעיקר, מתי הזמנים, כן, חורף קיץ.
עכשיו תמיד היינו נוסעים לאלת, עכשיו קצת הקפאנו את זה עם המלחמה, אנחנו...
איך בינתיים כן שורדים את זה? בכל אופן הילדים צריכים את זה, נכון? שיש מלחמה. מה עושים? יש תחליף?
אנחנו כל הזמן עושים פעילות בבתי חולים, עכשיו בט"ו בשבט אנחנו עושים הפקות ומסיבות וימי כיף, ומנסים כל הזמן, את יודעת, להפר כמה שיותר את השגרה.
לא להפר את השגרה, כן.
להפר את השגרה.
שיהיה להם, אוקיי, שיהיה להם בהחלט, נכון, השגרה שלהם, את רואה מה זה? אני מדברת על המקום של השגרה שלנו, הבריאה, והנה הם, השגרה שלהם זה כל כך לא.
כן, אז יותר את יודעת.
אז באינטנסיביות, בכל כך ספונטניות אני מתקנת אותך, אבל כל כך צודקת, וואו.
זה באמת למצוא כל פעם סיבה למסיבה.
ממש, ממש.
כן, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, כדי שכל יום לא יהיה שונה.
אתם עושים המון, נכון, אתם עושים המון אירועים, אני נזכרת, כל מיני אירועים ששתפתם שלנו, אני זוכרת גם שפעם אחת, אני בעצמי הופעתי לאחת...
כן, הגעת לנו, היה לנו יום כיף לאימהות, ואת באת, ו...
עם יעל קליפה, זאת אומרת, מיכל אביטין הייתה, נכון, נכון. והסתכלתי וראיתי את האימהות, אני חייבת לומר לך, תקשיבי, ראו שם אימהות, נכון שהן מתמודדות, אבל הן כל כך חזקות.
הן לביאות.
כן, כי את יודעת מה היופי, אני זוכרת עכשיו, אני נזכרת, זה היה כבר לפני איזה 3-4 שנים, אני לא זוכרת בדיוק, אבל נזכרתי שממש ראיתי בעיניים שלהם את התקווה והאמונה, כי הם נמצאו שם תקווה ומרפא בשבילהם, באמת, כי שמה, כן, הם תקווה ומרפא, יש המון תקווה.
לאימהות שלנו לביאות, ובמיוחד, באמת, זה קידוש השם לראות אותם, איך הן מתמודדות עם המשפחה שלהם, ויש לנו משפחות ברוכות ילדים, יש לנו אימא אחת ש... הייתי בטוחה שיש לה ילדה יחידה, שאנחנו מלווים אותה המון זמן, ובסוגריים נודע לי שיש לה 14 ילדים עוד בבית.
מה את אומרת?
ואת רואה אותה מתמודדות.
בת כמה הילדה יכולה?
הילדה בת 5.
וואו.
אז את רואה אותה מתמודדות, את יודעת, עם חיוך ורוגע, ובאמת השראה.
אין לתאר. וואו, וואו, איזה מרגש תקשיבי. אז את אומרת את זה, זה כל כך לוקח אותי למקום של לבקש ממך, את הסיפורים הקטנים הללו שמלווים אותך לאורך הדרך, בתוך העשייה, אני בטוחה שאת נחשפת לסיפורי אמונה והשגחה, ואנחנו כיהודים חרדים מאמינים, תתני לנו איזושהי הצצה באמת על סיפורים קטנים, אם יש לך לשתף אותנו, מה שאת יכולה לשתף, כן? סיפורים כי בתוך כל החושך הזה אני מאמינה שיש אור, בין אם אתם אלו השליחים להביא את האור הזה, בין אם באמת משפחות שקמו וצמחו מתוך הקושי הזה בזכות כל דבר שהוא, יש איזשהו סיפור או סיפורים קטנטנים כאלו שאת יכולה לשתף אותנו?
וואו, יש המון סיפורים. את יודעת, יש את הסיפורים שנחרטים יותר או נחרטים פחות, ואת כל
מה
יום...
מה עולה לך בראש? ישר שאני שואלת, איזה סיפור? את יודעת, בדרך כלל מה שעולה לנו ראשון זה...
כל יום את חובה סיפורים ותעצומות. אחד הסיפורים אולי שקצת עולה לי בראש, כי זה באמת גם הראה לי את הפשטות של עם ישראל ואת ה... מיוחדות של עם ישראל, הייתה לנו ילדה ששאלנו אותה מה היא רוצה מתנה ליום הולדת, והיא אמרה, ארון, אין לי ארון, כל הבגדים שלי זה בחוץ, ואני אשמח לארון בגדים. והגיע הנגר שהתקין את הארון, יהודי פשוט, את יודעת, כזה, גם קשה יום, בלי מושגים מדי גבוהים, התקין את הארון, ואיכשהו הוא הציץ למטבח, הוא ראה את המטבח, הוא כזה היה מאוד, את יודעת, איכשהו קצת היה מזועזע לראות את המטבח, כי נראה הוא היה ממש מטליפול או משהו כזה פשוט. והוא חזר והתקשר לו, אמר לי, אני סיפרתי את זה לבוס שלי, ואנחנו רוצים לעשות למשפחה הזאת מטבח חדש.
וואו.
כן, תראי מה זה נתינה של עם ישראל. ואני כל כך התרגשתי, את יודעת, מטבח זה סדר גודל של איזה 100,000 שקל, ככה באים ורוצים לעשות להם את המטבח הכי מפנק והכי מיוחד. והתקשרתי לאימא להגיד לה את זה, אז היא אומרת לי, מה פתאום? המטבח שלי מעולה.
וואי.
אני מחנכת את הילדים שלי לפשטות, ואת תבואי ותעשי לי מטבח מפואר, בשום אופן לא רצתה לקבל את זה, ואמרה, אני מחנכת לבית של תורה ובית של פשטות, זה המטבח שלי, וזה סיפור שכל כך לקח אותי, שכל פעם שאת מסתכלת ואת רוצה משהו והכל, את אומרת, רצו להביא לה את המתנה הכי גדולה, המטבח, כל אימא אוהבת שיש לה מטבח, זה הדבר הכי מפנק שיכול להיות.
זה המרחב שלנו.
זה המרחב שלנו, ויש פה גם פינה של שפית, שכולם יודעים כמה זה כיף מטבח מפנק.
בטח, בטח.
והיא ככה אמרה את זה בכזה.
מבטרת, זה מגיע עד אליה והיא אומרת לך.
לא התלבטה, לא אפילו את התחרטה ולא לא כלום. זה באמת אחד מהסיפורים, את יודעת, האבנים האלו, איך אומרים היעלומים שאני אוספת בדרך, שאני רואה את התת, איך להכיל לבוא ולבקש ולרצות וכאילו לא. יש לי את המטבח הכי מושלם בעולם.
איזה מדהים, הלוואי עלינו להסתכל כן. ככה על כל מיני דברים קטנים כאלה מיני, בחיים, כן. ולהגיד מה פתאום, אני לא צריכה, אני לא זה,
באמת,
איזה שיעור באמונה.
זה ממש שיעור באמונה. קצת כל פעם מחנכים אותנו על פשטות, והנה יש לך את המבחן ו...
וואי, וכמה כיף לך שאת פוגשת בסיפורים הללו ככה, באמצע הדרך, את אומרת יהלומים, זה כל כך כזה.
כן, זה ממש יהלומים.
וואו, איזה מדהים. תשמעי, דבורה.
וגם כמובן, יש לנו כל הזמן סיפורים של השגחה פרטית, ודברים שאת חווה שזה באמת...
תני איזה הצצה להשגחה פרטית טריה, או משהו שככה עולה לך ראשון בראש.
היה לנו גם עוד סיפור מעניין. היינו צריכים להעביר בדיקה מאוד קריטית של מטופל ללוס אנג'לס, למעבדה בלוס אנג'לס, כדי, את יודעת, כדי לראות מבחינה גנטית איך לטפל בילד. ולא רצינו לעשות את זה דרך חברת שליחויות שלוקחת, שגובה המון המון כסף, ואמרנו בוא ננסה לחסוך את הכסף הזה וננסה לעשות דרך אנשים שטסים, את יודעת, שטסים במילא ומעבירים את התרופה. ובאמת, והיינו צריכים להעביר את זה בקרח יבש, איזה קרח מיוחד של 24 יום, איחסון והכל. והתרופה התחילה לנסוע, לא התרופה, הבדיקה דם, הדגימה התחילה לנסוע שעות על גבי שעות ללוס אנג'לס ונחתה בשלום. ושם בעצם הייתה, הגיעה איזה מתנדבת שהיא הייתה אמורה לקחת את זה לבית חולים בלוס אנג'לס כדי להכניס את זה למעבדה. ואת יודעת, כולנו פה בארץ גם במתח, ורצינו גם שיראה מאוד מקצועי, ומאוד את יודעת איך שזה. ותוך כדי שהיא נוסעת, היא הייתה לה כמה שעות נסיעה טובית מהשדה לבית חולים, היא מתקשרת אליי ומעדכנת אותי שהיא לא יורדת מהאוטו בשום אופן, כדי לשים את הדגימה במעבדה, שיבואו ויקחו ממנה. עכשיו, שם זה עיר ענקית לבית חולים שם, ולבקש מהמעבדה שיבואו לקחת את הדגימה, אין סיכוי. ובכלל הם הסתכלו עליהם כמו איזה פרימיטיבים, מה אתם ככה שולחים לנו דגימה. והיא נוסעת, ואני כל הדרך מנסה לשכנע אותה, אבל היא הייתה מאוד 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 עקשנית, היא אמרה, אם אני מגיעה לבית החולים, ואין שם מישהו שבא ולוקח ממני את הדגימה, אני פשוט, או שאני משאירה אותה שם.
יואו, יואו, איזה לחץ. כן. ואת בישראל, היא בלוס אנג'לס,
ואו שאני הולכת, ואני הייתה את מנסה כל הדרך לשכנע אותה ולדבר איתה, ולא הולך, הגיעה לבית חולים. והיא אומרת לי שהיא לא, שהיא עכשיו משאירה פה את הדגימה, אז אני אומרת לה, תסתכלי שנייה בחלון, אולי את רואה איזה עובר ושב, שאני אנסה אולי הוא לבקש ממנו. היא רואה כזה, מישהו ראשוני, אני אומרת שיהיה לנו את השיחה, תשמע, אני מדברת איתו, נסבירה לו מהר באנגלית, שזה דגימה אדם, תוך כדי אומר לי, רגע, זה לא דבורה מתקווה מרפא.
די!
זה היה לנו רופא מתמחה שעשה פה התמחות בארץ, הוא עכשיו שם, הוא הרופא שם, אז בדיוק הוא, שדוקטור, שהוא הרופא שיש שם והכל, והוא לקח את זה למעבדה, הוא אמר, בטח, אז אני אכניס את זה למעבדה, ולקח את זה, הוא גם מכיר שם את המקום.
זה חיבוק שמימי, תראי מה זה דבורה, וזה סייעתא דשמיא לאנשים, אני יודעת שאת כועסת עליי, שאני אומרת לך על הנתינה, ואני מדברת איתך על העשייה שלך, אבל תראי, זה בדיוק לאנשים כמוך, אנשים צנועים שמקבלים את הכל באמת, אני שליחה פה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.
ואתה יודע,
בימים האלה, בימים הללו שאנחנו רואים כמה הרבה נתינה בעם ישראל, וכמה זה גם בתקופת המלחמה בכלל, עכשיו, את פשוט סמל ודוגמה, את השראה, תקשיבי, זה הדבר הכי נכון היה לשמוע היום, דווקא בט"ו בשבט, בנתינה הזו, בצמיחה, בעשייה, ואת תרחיבי את המעגל הזה, את יודעת, כי בזכות הנתינה שלך, עוד אנשים, את רואה, מסתעף פה. יש פה עוד ענפים שצומחים, ואנשים שעושים את זה אחרי.
אפילו לא דיברנו על כל התורמי כליה שמגיעים באלטרואיסטים.
תשמעי, זה מדהים, מדהים. קודם כל, הזמן שלנו עבר במהירות היסטרית. ואנחנו חייבות לשמוע, באמת זה מדהים, יש הרבה אנשים מאחורי הדבר הזה עם העשייה שלך והתמיכה שלך, ובכל אופן ככה דבורה שאף אחד לא יצטרך, אבל עדיין הנה אני זוכרת שהייתה לי חברה של הבת חולה וסיפרתי לה, כי הכרתי אותך, סיפרתי לה על העמותה הזאת, הייתה בהלם, היא אומרת לי, תקשיבי מיכל, נס שאמרת לי וידעת אותי על הדבר הזה, את לא מבינה כמה הורים הכניסו לחיים שלנו, אז לטובת מי שמאזינות וחלילה כן, שאף אחד לא יצטרך, אבל מי שכן זקוק וצריך, איך כן מגיעים אליכם, איך מתחברים, עמותה כזו שמכירה את הציבור החרדי.
בדרך כלל המשפחות מגיעות לבית חולים, ואנחנו בבית חולים.
ואז הם מכירים שם.
והרופאים והצוות הרפואי.
הם מכירים ומספרים.
עושים לנו את החיבור ואת הקשר, אז זה 99% מהמקרים.
וואו, ככה עובד. ולמי שצריך, שאף אחד לא יזקק, אבל הנה, דבורה אגסי, תקווה ומרפא. שתביאו תקווה ומרפא תמיד.
ושיהיה ט"ו בשבט שמח לכולם.
אמן, שלא תהיה לכם הרבה עבודה, נכון?
אמן, אמן.
אנשים אוהבים שמאחלים להם שלכם הרבה עבודה, אבל לכם שלא תהיה. ורק טוב. הגענו, תודה דבורה אגסי, מנהלת עמותת תקווה ומרפא. הגענו לסיומה של השעה הראשונה. בתוכנית שלנו יש את חיל, בשעה הבאה תהיה איתנו בעזרת השם. השפית מירי זורגר, אם את קולים לשבת כבר חוזרים.